ועכשיו אנחנו עם מרואיין מאוד מיוחד, עם מוקי צור, סופר, היסטוריון, חבר קיבוץ עין גב, ולשעבר מזכ"ל התנועה הקיבוצית המאוחדת. ערב טוב לך, מוקי.
ערב טוב.
ותודה רבה שאתה איתנו.
תודה לכם.
ואנחנו לפני הפסח והגדת הסדר הקיבוצית ידועה גם ברעיון עצמו, גם בשילוב שהיא מביאה בתוכה. ואיתך אנחנו רוצים לדבר על החזון הקיבוצי דווקא ערב החג, בהתייחס או בראי השבר של השישה חודשים האחרונים.
אנחנו, הסדר הזה, אוכלים הרבה מרור, אבל תקווה היא לא שאלה של בחירה. תקווה היא שאלה הכרחית, היא חיונית, היא לא אשליה, היא תקווה. ויש לנו צורך גדול עכשיו לחפש את הדרכים, להפוך את התקווה לממשות. זה לא פשוט, אבל צריך לקחת בחשבון שהתנועה הקיבוצית מראשיתה פעלה בתחושה שצריך להתחיל משהו, לא רק להמשיך אלא להתחיל משהו.
ואגב, האמירה הזאת אולי לוקחת אותנו למקום, אם אתה יכול לספר קצת על הרקע או על האילוצים, הסביבה והתנאים שבה נולדה אגדת הסדר הקיבוצית.
אז בהתחלה הקיבוצניקים היו יתומים עם הורים רחוקים. הארץ הזאת הייתה מלאה אנשים צעירים שאמרו שלום להורים והתגעגעו, ופסח היה חג שבו היה מוקדש לגעגועים. לא עשו בו הרבה, אבל היה מוקדש לגעגועים. ההתחלה של הסדר הקיבוצי מתחילה דווקא לא בקיבוץ, אלא בתל אביב, בראשון, בכל מיני מקומות שבהם בני הנוער אחרי סדר הפסח המשפחתי היו יוצאים לכיכר העיר ובורחים כאילו מהסדר כדי לשיר שירים ארץ ישראלים ולרקוד. מזה בעצם התחיל הסדר הקיבוצי. אבל כשהוא התחיל זה הלך לאט, כי כל הזמן היה חשש שמה הסדר יפתה לחזור הבית, שמה הסדר, הגעגועים לסדר של ההורים, יפתה את האנשים פשוט לקום, לקח את המזוודה ולחזור הביתה. ולכן זה לקח זמן. היו אז סדרים של דמעות עם אגדות שלא קוראים אותם. ואחר כך לאט לאט נכנס הרעיון שבעצם סדר הפסח נולד מהרבה בחינות בארץ, ושאם שווים לארץ צריך לעשות מזה עניין. ומהו העניין? יש כמה תמירות לגבי ההגדה של פסח המסורתית. למשל, שמשה לא מופיע בה. הסיפור המקראי על יציאת מצרים צונזר בהגדה של פסח. הוא לא צונזר, אלא מופיעות בו מדרשים על יציאת מצרים. ואז מישהו אמר, רגע, משה לא מופיע בהגדה, בואו ניקח את המקרא, ונקרא את יציאת מצרים האורגינלית.
כן, ובתהליך הזה שאתה מתאר שהוא מאוד מרתק, בסוף כשזה יתמקם ויתעצב, אז אתה יכול לתת קווים לדמותה של אותה אגדה קיבוצית?
כן, אני אגיד בעצם במה היא שונה. היא שונה בסיפור ההיסטורי האורגינלי, היא שונה בזה שהיא שמה את האביב במרכז, היא שונה בזה שהיא הבינה את הרעיון כשיבה להיסטוריה, כשיבה לאחריות להיסטוריה, ולכן הכניסה פרקים הן מתולדות כל קיבוץ והן מתולדות הארץ, כמו ההפלה, הקמת המדינה, השואה, כל הדברים האלה נכנסו להגדה של פסח. ומאוד מעניין שלמשל בקיבוץ הדתי, שהיה מחויב להגדה המסורתית, בשנים הראשונות ביצעו את ההגדה המסורתית והוסיפו לה עוד הגדה, הגדה קיבוצית, שדיברה על ההיסטוריה ועל האביב ועל הקציר ועל כל הדברים האלה. ולמעשה ההגדה הקיבוצית הכניסה בתוכה הרבה דברים שחלק מהם נשרו. הם נשרו כי למשל ציינו את השואה, והגיע יום השואה, אז השואה יצאה מהגדה. הגיע יום העצמאות, אז כמה פרקים לקראת העצמאות יצאו מהגדה. וחזרו הרבה דברים מהגדה המסורתית. אבל בסך הכל צריך לומר שמהמצאת הדפוס עד 1960, אני בזמנו מצאתי 6,000 אגדות שונות. ומ-1930 עד 1960 מצאנו 700 אגדות קיבוציות.
וואו. ואני אשאל אותך לסיכום, מוקי, כי נדמה לי שאין מי שמייצג את החזון הקיבוצי צלול ובהיר ומנוסה ממך. השנה הזו, כשתסב לקרוא את האגדה, מה יהיו הדברים שאתה תרצה להתעכב, להדגיש?
אז קודם כל, אנחנו שווים להתמודדות עם ההיסטוריה, התמודדות אכזרית עם ההיסטוריה. בערב הזה שאנחנו נמצאים עם החטופים ונמצאים עם העובדה שקיבוצים עברו, קיבוצים ועיירות עברו מה שעברו, מה שנקרא בדמי חיי, אז כל הדבר הזה בעצם יבוא לידי ביטוי בסדר הפסח. אבל גם חשוב מאוד לזכור שאנחנו שוב מתחילים, ואנחנו מתחילים לבנות את החברה הישראלית קצת יותר מפוקחת מצד אחד, עם המון המון סכנות מצד אחד, וגם עם הרבה מאוד סיכויים. למעשה, מה שאני מנסה להסביר לחבריי בזקנתי, אני הופך להיות הסבא של הסדר, לא אב הסדר הקיבוצי, אלא הסבא של הסדר בקיבוץ שלי, ובו אני בעצם מנסה לומר, מה שקרה איננו סוף אלא התחלה.
וואי, נראה לי שאין משפט יותר חזק מלסכם את הדברים הללו, מה שקרה הוא לא סוף אלא התחלה. מוקי צור, סופר, היסטוריון, חבר קיבוץ עין גב, מזכ"ל התנועה הקיבוצית המאוחדת לשעבר ומעורר השראה. אז תודה רבה על הדברים הללו. ושיהיה חג מבורך עם בשורות טובות, אמן.